ברשות רבני גוש קטיף, רבני המכון, קהל קדוש ויקר, כשיצא הספר הזה אני ברכתי ברכת הטוב והמיטיב בשם ומלכות. אני חושב שהספר הזה, אני אומר את זה עם כל הצניעות והענווה, מיוחד במינו, יחידי מסוגו. זה לא ספר שעוסק באמונה תיאורטית. זה לא ספר שעוסק בהלכה כללית. זה ספר שכל כולו חיים של ציבור של עמך בית ישראל, ציבור שחי תורה, שחי אמונה, ציבור שמתמודד עם הבעיות הכי קשות שיש, עם הסוגיות הכי מורכבות שיש. מי שגר בגוש קטיף היה חייב לתת לעצמו תשובות לשאלות הנוקבות ביותר. צערנו, יש אנשים יכולים לחיות, והשאלות הכי משמעותיות שיש בחיים, הכל עובר עליהם ככה. מי שגר בגוש קטיף היה חייב לתת תשובות. שאלו אותנו, מי יתיר לכם לסכן את החיים שלכם? מי יתיר לכם לסכן את החיים של הילדים שלכם? מה אתם עושים כאן? האם זה לא בעיה של פיקוח נפש? ואדם היה צריך לשאול את הצורה, אז בעצם מה אני עושה פה? ומה עם ישראל עושה פה? ומה אנחנו מחפשים פה? בתוך מקום של צערנו, חבל ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, הגדירו אותו ככאן של צרעות, כל התסבוכות של העם פה, מה אנחנו מחפשים? ומאיפה אתה שואב כוחות לקום יום יום ולחיות שעה שעה? מציאות מאוד 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 מורכבת. והמהלך הזה של גוש קטיף זימן לנו התמודדויות של האדם הפרטי, אבל של קהילות שלמות. ואנחנו כרבנים היינו צריכים לתת תשובות בסוגיות מאוד מורכבות, סוגיות של פיקוח נפש ממש, של ציבור. אתן לכם כמה שאלות פשוטות שאנחנו כרבנים, פשוטות במרכאות, שאנחנו כרבנים נתקלנו. יום אחד מתקשרים אליי, אומרים לי, הרב, לנסוע ברכב אחד או בשני רכבים? מישהו פה בציבור יכול להסביר לי מה הכוונה? מה הבעיה? מה הבעיה? לא עלינו עברנו פיגועים? היו פיגועים כמו הפיגוע של בנות משפחת חתואל, השם יקום דמן, שכולם נמחקו. ושאלו אותנו לנסוע ברכב אחד ובשניים. אנחנו כרבנים היינו רוצים להשיב תשובה. רב, תגיד לנו. אנחנו צריכים את התשובה. מאיפה לוקחים תשובות לשאלה כזאת? זה רק מהתורה, מכוח תורה ואמונה. בהמשך אני אנסה להסביר קצת איך התנהלו הדברים, שיקול דעת, תורני, הלכתי, אמוני, באי אלו סוגיות. סוגיה נוספת, שאלו אותנו אנשים, האם לנסוע עם שכפ"ץ וקפלד או לא? בכניסה לגוש קטיף הצבא שם שכפ"צים וקפלדים. והיינו צריכים להחליט לנסוע, ללבוש או לא ללבוש. מה השאלה תגיד? אם זה מסוכן תלבש. אז אולי אנחנו צריכים לנסוע בטנקים, כי זה מסוכן. אבל פה יש שאלה של חיים מול חיים. ההתיישבות לא תחזיק מעמד אם לא נחיה נורמלי. אז מצד אחד, כדי לחיות נורמלי, שההתיישבות תחזיק מעמד, אתה לא יכול להתמגן כל הזמן. מאידך, זה מאוד מורכב, מסוכן. אז מה עושים? מי שזוכר, נמצא כאן חגי אוברמן, אז התחילה. ובאז התחילה, היה נצרים תחילה. כל דבר שהתחיל, התחיל קודם בנצרים. מטעני הצד הראשונים התחילו להתפוצץ על ציר נצרים. והיה אז פיגוע, נפגעו כמה אנשים, וקיבלנו טלפון בהול. היה איזה יהודי צדיק שתרם GMC לנצרים. ה-GMC הזה, ה-GMC ממוגן ירי. נגד ירי, נגד מטענים, במידת האפשר. וה-GMC הזה חתך וקרא את היישוב. למה? למה? לראות אם יש רכב מוגן ירי, מה הבעיה? מעכשיו כולם נוסעים ברכב מוגן ירי. היו כאלה שאמרו, בנצרים, מי שעכשיו לא נוסע ברכב מוגן ירי, אז הוא פושע, הוא מסכן את החיים שלו ואת החיים של כולנו. היו כאלה שאמרו, מי שנוסע ב-GMC מוגן הירי הזה, הוא פושע. בגללו לא יהיו פה חיים. איך תנובה תיכנס? לתנובה אין רכב מוגן ירי. ואיך בזק תיכנס? אין להם רכב מוגן ירי. ואיך אני אסע? באופן פרטי, מה, כל היישוב יחכה בתור? אפשר ככה לקיים יישוב? אפשר להחזיק התיישבות בדבר הזה? צריכים להכריע בשאלות האלה. כשהתחילו הפיגועים בחממות, נרצחו חקלאים. אז מה כולם אמרו? כן, אל תעסיקו פועלים ערבים. זה נשמע נחמד. אבל לצערנו יהודים לא באו לעבוד. ואם היינו מוציאים את כל הפועלים הערביים, לא הייתה התיישבות. כל גוש קטיף, כל חלק גדול ממנו היה בנוי על החקלאות, ועל עבודה בחקלאות ובחממות. ויהודים, לצערנו, לא רצו לעבוד. מי מוכן לעבוד? איזה יהודי מוכן לעבוד בקיץ, בחום כזה, בתוך חממה של 40-50 מעלות? אז מה נעשה? תוציא את הפועלים, אין פרנסה, אין התיישבות, אפשר לסגור את הבסטה, אפשר ללכת הביתה. אתה מעסיק אותם, אתה מתמודד עם שאלות של חיים ממש. אלה סוגיות שכרבנים היינו צריכים להתמודד איתם. אני לא יודע כמה רבנים זוכים להתמודד עם סוגיות כאלה. אני זוכר פסח תפשין סמך, אני חושב, נפלו פצצות המרגמה הראשונות בתלמוד תורה עצמונה. כבר לפני כן, הפצצות הראשונות נפלו בנצרים. כזכור, נצרים תחילה. אבל נפלו פצצות מרגמה לתלמוד תורה עצמונה שהיה בקרוונים. בסייעתא דשמיא זה היה בחופש פסח. לא נפגע אף אחד. וישר קיבלנו אס-אמס. מה עושים? האם להמשיך לקיים את התלמוד תורה או לא? להמשיך ללמוד שם או לא? וזה לא פשוט. זה חיים מול חיים. מה, תסגור את התלמוד תורה? איפה תעביר אותו? טוב, בנצרים הייתה אותה שאלה. גם שם היה תלמוד תורה, והתלמוד תורה יכל לעבור למבנים, אבל במבנים גרו מתנדבים. אז מה עכשיו תגיד למתנדבים? תצאו, אתם תהיו בקרוונים ואנחנו נחיה בבתים? וצריך להבין שהכרעה בשאלות האלה, למרא דאתרא יש סייעתא דשמיא מיוחדת. אנחנו הלכנו להתייעץ עם גדולי הרבנים, וכולם אמרו לנו, אתם, אמרא דאתרא, אתם תכריעו. ואנחנו מרגישים כרבנים קטנים שעל הכתפיים הקטנות שלנו יש הכרעות של נפשות של ציבור, ואנחנו צריכים להכריע. צריכים להכריע בסוגיות האלה. איך מכריעים בסוגיות כאלה הנוגעות לקים שונו של עולם? ודרך אגב, כדי להכריע באמת, עשייה דשמה של אמר הדעת, אז גם להכיר את השטח. למשל, ההכרעה בתלמוד תורה עצמונה הייתה שונה מההכרעה בתלמוד תורה בנצרים. למה? כי בתלמוד תורה עצמונה היו יורים מתוך הניונס, צצות מרגמה, והבתים הסתירו את אלה שירו עלינו. ממילא הם היו יכולים, הם ירו גם ביום, אז הייתה בעיה, גם ביום וגם בלילה. לעומת זאת בנצרים, השלח מסביב הירק, ופצצות המרגמה נורו רק בלילה. ממילא ההכרעה הייתה שמכיוון שביום יש פחות סכנה שתלמוד תורה יישאר, והמתנדבים שגרים בלילה ביישוב צריכים לגור בבתי אבן. אם כן, כשאנחנו עוסקים בסוגיות מהסוג הזה, צריכים להבין איפה הרבנים עמדו, אבל עוד יותר איפה הציבור עמד. איזו שאלה, אילו שאלות הציבור היה צריך לעסוק בהם יום יום, שעה שעה. קודם הזכיר הרב גבי, הרב גבריאל קדוש, הרב של גני טל לשעבר, הזכיר את הסוגיה של ממון, של כסף. לפני הגירוש, הצבא הודיע לנו שמי שלא עוזב עד התאריך הקובע, קרי מוצאי תשעה באב, מאבד את הבית, את הרכוש, את הפיצויים. תראו לעצמכם, אומרים בן אדם, חמודי, או שאתה עוזב עכשיו, מקפל הכל, או שאתה נשאר בעירום וחוסר כל. דילמה של ציבור. ואנחנו כרבנים קיבלנו טלפונים. מה עושים? מה עושים? מישהו מכם יש לו פה תשובה? מה הוא היה עושה? אדם יכול לצאת בעירום ובחוסר קול. זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת. פעם ראשונה שאני הבנתי מה זאת אומרת, בכל מאודיך, בכל ממונך. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שאהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך, בכל ממונך. שואלת הגמרא, למה צריך לטוב את שניהם? אם אדם מצווה למסור את הנפש, ודאי שהוא מצווה למסור את הממון. זה מדובר על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אומרת הגמרא, יש מי שממונו חביב אליו מגופו. אתה אומר, מה, יכול להיות דבר כזה? אדם שממונו חביב... אתה אומר, מתברר שכן. יש מה שנקרא אדם בעול על ממונו. יש סוגיה בגמרא בנושא של בבא מחתרת. כתוב שמי שבא בלילה, מי שבא במחתרת, אין לו דמים. מותר להכניס לו כדור בראש אם הוא בא בלילה. למה? אומרת הגמרא, התורה ירדה לסוף דעתו של אדם שגנב שבא בלילה, זאת אומרת שהוא גם מוכן להרוג, ובעל הבית שבא להגן על כספו ינסה להגן, ואז יכול להיות שהגנב יהרוג אותו. הקם להורגך השכם להורגו, מותר לבעל הבית להרוג את הגנב. למה? כי אדם בעול על ממונו. יש מציאות שלפעמים אדם לא מאבד לרגע אחד כביכול את שיקול הדעת, וכל כולו בסערת רגשות שהוא לא מצליח להתגבר עליה. היה לנו בגוש קטיף סיפור כזה של יהודי שקנה רכב חדש, ואחרי יומיים שלושה שתו לו אותו, גנבו לו אותו. קנה עוד פעם רכב, נסע עם הרכב, חנה באיזה מקום ליד איזה חנות ערבית או משהו כזה, שנייה אחת ירד מהרכב לקנות, אני לא יודע אפילו מה, סיגריות, איזה משהו כזה. הרכב נשאר דולק, הוא כבר מיד עולה. שני ערבים נכנסו לתוך האוטו, התחילו לנסוע, היהודי נקלע על האוטו והתרסק. הוא חי, אבל צערנו, אתה רואה, יש רגעים שאדם פתאום ברור על ממונו. אתה נמצא עכשיו לפני הגירוש, ואתה שואל, האם להרוס את הציוד, לעזוב או לא? תראו איזה שאלות אנשים שאלו. אני תמיד הייתי אומר שאנשים שגרו בגוש קטיף, הם בעשר דרגות יותר מאנשים שלא חיו בגוש קטיף. בגוש קטיף חי עמך בית ישראל. חתך של עמך בית ישראל מכל המקומות, מכל האזורים. רוב תושבי גוש קטיף היו מאזור הדרום. סדרות, נתיבות, אופקים, המושבים. זה היה הרובה דרובה של אנשי גוש קטיף. ורובה דרובה של אנשי גוש קטיף, אנחנו רואים איך שכל מי שחי בגוש קטיף בסופו של דבר חי אמונה. הוא לא יכל לחיות ליד החיים. הוא היה חייב לחיות את החיים עצמם, לשאול את השאלות הכי קשות ולתת לעצמו תשובה לשאלות הקשות ביותר. במשך שנות גוש קטיף, בעצם ב-20 שנה האחרונות לפני החורבן, התחילו הרציחות והפיגועים והטרור, ובמשך כ-18 שנה קברנו 0.5% מהאוכלוסייה. וכמעט שלא הייתה משפחה שעזבה על רקע ביטחוני. אפשר לדעת דבר כזה? אזור שנמצא קרוב ל-20 שנה מלחמה, אינתיפאדה ראשונה ואינתיפאדה שנייה ומלחמת אוסלו, כל מה שזה, כמעט היו ימים, שבועות של מאות ניסיונות של פיגוע. הייתה תקופה שלא היה אוטובוס אחד שלא חטף מטען צד. פה צריך להזכיר, זכרתי לחסד נעור רייך, באותה תקופה הגיעו אלינו מרמת הגולן משיא הקונסנזוס של רמת הגולן אל שיא האין קונסנזוס של גוש קטיף. פעם ראשונה הרגשנו מחוברים לחיות, חיינו במציאות שהיינו מחוץ לתודעה, כאילו אנחנו חיים מחוץ לקונסנזוס. גם בתוך הציבור שלנו גוש קטיף היה אאוט. שואלים, גם מתוך יהודה ושומרון, מה אתם עושים שם? היום זה נשמע מופרך, אבל זה מה שהיה. כן? והגיעו מרמת הגולן באותה תקופה, החליפו את כל הנהגים, העלו את כל הנהגים, משפחותיהם, לנוח קצת, ובאו נהגים מרמת הגולן, קצת לתת לאנשים לנוח. אבל כל הסוגיות הללו, כל השאלות הללו, אלו שאלות שליוו אותנו לאורך כל החיים בגוש קטיף. ובאמת, הספר הזה עוסק בהתרחשויות, בחיים שעברו עלינו, ובהתייחסות האמונית וההלכתית של הציבור, של הרבנים, לכל נושא, לכל עניין. וכמו שאמרתי קודם, למשל בסוגיה הזאת של הרכוש, של הממון, איזו התמודדות זאת. אני זוכר בערך שבועיים או שלושה לפני הגירוש, אחרי שיצאה ההנחיה שמי שנשאר עד הסוף, מי שלא הורס בזמן, מפסיד הכל, אמרתי לאנשים, תראו, דוכתא לרבי עקיבא שלא זכה, אנחנו זוכים. רבי עקיבא, כתוב שכשהגיע, כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, כן? והוא קיבל עליו מלכות שמיים באהבה, ושאלו אותו תלמידיו, רבינו עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו, ועכשיו שהגיע ולא הקיימנו. אז רבי עקיבא זכה למסירות נפש. אמרתי לאנשים, תראו, כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל לבבך? אומרת הגמרא, שני יצריך, יצר טוב ויצר רע. זאת אומרת, התפקיד שלנו לא חוכמה לעבוד את השם רק ביצר הטוב. החוכמה היא להפוך את הרע לטוב. אמרתי לאנשים, בגוש קטיף זכינו להפוך רע לטוב. זה לא רק אזור כמו שתיאר רב גבי קודם. יסוסו מדבר וצייה ותגל הערבה ותפרח כחבצלת. אזור של מדבר וצייה וצל מוות. אזור שלא צימח שום דבר. שאף ערבי לא התיישב שם כי לא צמח שום דבר. בסייעת הנשמיה ראינו את הקץ המגולה, מה זאת אומרת? איך שפתאום החול הזה הופך לקודש. איך שהחול הזה מצליח לצמח. דברים נפלאים, מי שלא יודע. גוש קטיף היה יצואן מספר אחד של מדינת ישראל בכל מיני תחומים. באיחורי גרניום, יש פה את שלמה וסרטייל, שהיה אחד מהיצואנים הגדולים, וירקות עלים, וירקות אורגניים, ועגבניות שרי, כל מיני גידולים. שגוש קטיף היה יצואן מספר אחד. ואתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה רואה את הריבונו של עולם, עין ועין. לא היה בגוש קטיף אחד שלא ראה מראות אלוקים, שלא היה ריבונו של עולם, גם בחיים הפשוטים. בחיים הפשוטים זה היה מדהים. אני זוכר בשמיטה, לא הקודמת, אלא הקודמת הקודמת, אנחנו כידוע בגוש קטיף גידלנו על מצעים מנותקים, כן, בשמיטה, תחת קורת גג, באזור של גוש קטיף, שהוא ארץ ישראל לכל נושא ועניין, פרט לנושא של מצוות להיות בארץ, שהוא תלוי בישיבה וחזקה בימי עזרה, שזה לא היה למרבית השיטות. אז אנחנו התחלנו לגדל במצעים מנותקים. מה זה מצעים מנותקים? אתה צריך להכניס, יש עציץ, צריך מצע גידול. איזה מצע גידול לוקחים? אפשר לקחת חול, אפשר לקחת טוף, אפשר לקחת פרלייט, אפשר לקחת חצץ, לא חשוב. אמרנו, אנחנו גם שימשנו מו"פ, מחקר ופיתוח, עבור חקלאי מדינת ישראל. אז אותו יהודי ממשרד החקלאות שבא אלינו אומר, איזה מצע גידול אתם שמים? אמרנו, חמודי, מי שאמר לחול שיצמיח מחוץ לעציץ, יגיד לחול שיצמיח בתור העציץ. תגיד, אתם מטורפים, הוא אומר, זה בית גידול קטן, והחלחול גדול, וזה עיבוד של מים. אותה השנה, דרך אגב, היה קיצוב של מים, כי הייתה בצורת מאוד רצינית, היה קיצוב מאוד גדול של מים בחקלאות. ואמרנו, תשמע, זה זמין, זה מגדל. לא הסכימו לתת לנו סיוע לטובת העניין הזה. ובאותה שנה קיבלנו פי שניים יבול, הרבה יותר איכותי, לחיסכון של קרוב ל-50% במים. ובאו אחר כך מכל העולם לחממה שהייתה לנו חממת ניסוי בכפר דרום, כדי ללמוד איך חוסכים מים. אז אנחנו רואים את הריבונו של עולם עין בעין, גם בחיים, חיי היום, וגם, כמו שדיבר הרב גבי קודם, בסוגיה הזו של הטרור. אין מי שלא הרגיש בגוש קטיף מראות אלוקים. כששואלים אדם, איך היה בגוש קטיף? הוא אומר, כמו גן עדן. אז הוא אומר, טוב, בטח שכחת. החבר'ה, לא כך. גם כששאלו יהודי בגוש קטיף, איך אתה מרגיש? הוא אומר, בגן עדן. היה לנו נהג אוטובוס. כשהיו שואלים אותו באשקלון, איפה אתה נוסע? הוא אומר, לגן עדן. נוסע לגן עדן. ייתכן דבר כזה? אתה נוסע למקום עם כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה התמודדויות, כל כך הרבה קשיים. אתה נוסע לגן עדן. כן, כן, כן. המציאות הזו יצרה מציאות של חיים עם משמעות. חיים תוכן של אמונה. האדם הכי פשוט היה מאמין. אני רוצה לקרוא לכם פה דבר מדהים של מי שהיה, זה מופיע בספר, מי שהיה קצין הביטחון של המועצה, יהודי, שלראשו כיפת שמיים, וגר בגוש נתיף, היה חלק מאנשי אמונה. גם מי שלא היה כביכול מאמין, לא היה דבר כזה בגוש כתיף, מי שלא מאמין. כולם, מי שלא האמין, לא יכל לחיות בגוש כתיף. אז הוא כותב, תראו, זה כבר מכתב די קרוב לגירוש, והוא כותב, במשך, לפני כן, מזה שנות דור, חיים אנו במפעל התיישבותי מפואר בחבל ארץ אהוב זה. המפעל הוקם על אדמה אשר איש לא היה יכול לה מאז בריאת העולם. למרבה הפליאה, נענתה אדמה זו רק לנו. כמו נבחרים היינו. היא חשה את אהבתנו אליה. כן? זה מדבר יהודי שהוא אינו שומר כביכול תורה ומצוות. הוא אומר, יצרנו בעמל רב וניקיון כפיים, הקמנו יישובים לתפארת. יצרנו תבנית חיים כמו בירושלים האוטופית. בא איש אוהב וערב לרעהו, ורוח קדושה מרחפת על פני המקום. לא רוע, לא טומאה, אך טוב החסד. כן, מה זאת אומרת? החיים בגוש כתיף. החיים בגוש כתיף היו כאלה, המציאות יצרה מצב של ערבות הדדית. לא היה דבר כזה שיהודי נופל ולא עוזרים לו לקום. היה אכפת אחד מהשני. מין מציאות, פעם באה אליי בת שירות לאומי שהשתחררה ובאה להגיד שלום. שאלתי אותה, נו, איך היה בגוש קטיף? הבחורה הזו גרה באחד היישובים החשובים ביהודה ושומרון. היא אומרת לי, אין כמו גוש קטיף. אני אומר לה, מה זה אין? את גרה ביישוב שלך, זה לא... היא אומרת לי, חום, פשטות, פתיחות, כמו שיש כאן, לא ראיתי באף מקום. חום פירושו של דבר, בפתיחות, הבתים היו פתוחים. טיפשו אותו. אנשים שהגיעו אמרו, אנחנו לא מאמינים, מה זה פה? והחום, כמו שאמרתי קודם, רוב תושבי גוש קטיף היו אנשי הדרום. ומי שלא יודע, אנשי הדרום הם אנשים חמים. יש חום בלב. ואתה, החיבור הזה, בין הצפונים לדרומים, כן, בגוש קטיף יצר איזה מיקס מדהים. צריך להבין מה זה אנשים שחיים, אנשים בדרום. זה תרבות אחרת. אני זוכר, פעם הלכתי לבקר מישהו, ישב שבעה. אני הולך באופקים, יום חם, אני שואל מישהו, סליחה, איפה המשפחה הזאת הזאת? בוא, תיכנס, בוא. ישר פותחים את המקרר, מוצאים שנייה, תשב, אחרי זה נראה לך. תשב, אחד ועוד אחד. זה ברוך השם, החיבור הזה בגוש קטיף היה חיבור מדהים, שיצר באמת קהילה מדהימה. כאשר למצוא מקום ואנשים מופלאים כאלה בכל העולם, אשר לא קטם בהם ולא רבב. זה אומר, כותב יהודי לפני הגירוש, יהודי שאין, מקוטלג כמי שאינו שומר תורה ומצוות. מקום של גאווה יהודית, מקום שהוא חלומו של כל יהודי. יאמרו המליזים את אשר יאמרו, איש לא יוכל לקחת אמת זו מאיתנו. זו האמת בסורה להיעלם. וגם בהמשך, הוא כותב, המאבק הוא לא שלנו. עיני כל עם ישראל נשואות אלינו. לראות מתי צורת מאבקנו. עמידתכם האיתנה כנגד כל הסיכויים היא כבר עדה בפני עצמה. כן? כמו שהוא כותב בהמשך, זה לא מאבק פרטי שלנו. מי שהיה בגוש קטיף יודע שבאמת, אם היינו מחפשים רק את טובתנו, יכול להיות שמצבנו היום היה טוב יותר. אם מראש חופים על הסכמים, בימית, רובה דרובה של הציבור עזב הרבה זמן לפני כן, חתם על הסכמים, ומצבו, אני לא יודע אם נגיד לכם היום טוב יותר, היום רע הרבה יותר, כי דבר שבא גם בקלות וגם כפי שבא, אין בו ברכה. אבל אני אומר, רובה דרובה של אנשי גוש קטיף, נאבקו, אני זוכר, בסוגיה הזו של הרכוש, אנחנו הוצאנו מכתב של הרבנים, מופיע כאן גם כן. אמרנו לאנשים, תראו, מי שמרגיש שאין לו כוח, ואני אומר לכם שזה דבר, אני לא מציע לאף אחד לעמוד בסיטואציה הזאת, כל הרכוש, כל העתיד, הרי אנשים לא יודעים מה עושים מחר. הוא אומר, אני עכשיו בערוב וחוסר כל, ומה אני עושה מחר? ואני רוצה לומר לכם, שבשבילי, הדבר הכי קשה שהיה, זה שלקחו אותך, היית אדם עצמאי, וביום אחד הפכו אותך להיות תלוי באחרים. כל דבר. אחרי הגירוש, אפילו להוציא את המוצץ, בשביל התינוק לא היה לך. למה? כי כל הרכוש נמצא במחולות, אחת על השנייה, ובתוך המחולות. לך תוציא. בכל זאת שאסור להוציא, כי מי שפותח את המחולה, משרד הביטחון, לא אין יותר ביטוח על מה שיהיה. כן? אז אתה הופך, בבת אחת הפכו אותך מאדם עצמאי, משוחרר. פתאום אתה תלוי בכל. את כל הכסף לקחו לך, את כל הרכוש, הכל. ואנשים שואלים מה עושים. אז אנחנו כתבנו, מי שמרגיש שהוא לא מסוגל לעמוד בעניין הזה, קדוש יאמר לו, זה שהוא זכה עד היום להיות בתוך המציאות הזאת ולשרוד עד עכשיו, קדוש יאמר לו. מי שמרגיש שיש לו את הכוחות להתמודד עם זה, לא להרוז ולא לעזוב, קדוש, קדוש, קדוש יאמר לו. ובאמת, רובה דרובה של התושבים לא עזבו. ולמה זה היה כל כך חשוב? כמו שהוא כותב פה, זה לא המאבק פרטי שלנו. עיני כל עם ישראל, עיני כל העולם כולו, היו נשואות אלינו. האם ארץ ישראל היא ערך שאנחנו עושים את הנפש ואת הרכוש ואת הממון, או שזה נדלן, נכסה דלוניידי? מה זו הארץ הזאת בשבילכם? וההבנה שלנו הייתה שלעזוב את ארץ ישראל, להפקיר אותה, זה החילול השם הכי גדול שיכול להיות. המדרש אומר, מופיע גם בירושלמי וגם מדרש רבה, כתוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו עבדו עבודת גילולים, אך את שמי אל תחללו. אתם שומעים? אנחנו יודעים שהעבירות הכי חמורות זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כך כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. בין שלוש העבירות הללו, החמורה ביותר, זה עבודה זרה. כי גילוי עריות ושפיכות דמים, כל חומרתן הן נקודתיות. אבל עבודה זרה זה לקצץ בנטיות, זה שיא הכפירה. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, תלכו ותעבדו עבודה זרה, העיקר אל תחללו את שמי. שאלת השאלה, איזה חילול השם יכול להיות יותר גדול מאשר חילול השם הזה? מה כתוב ביחזקאל, למד וב, כתוב שם, לא למענכם אנוכי עושה, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים, באמור עם השם אלה ומארצו יצאו. אומר רש"י שמובא במסכת יומא, אין לך חילול השם יותר גדול מזה, שהגויים אומרים, לא הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא יכול, כשרואים שעם ישראל נמצא בגלות ולא מתקרב לארץ ישראל, לא מגיע לארץ ישראל, מה אומרים? חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא יכול. אומר לך רש"י, אין חילול השם גדול מזה. וזה לא רק רש"י, זה פסוקים מפורשים. בחטא המרגלי, מה כתוב? כשמשה בא לדבר עם הריבונו של עולם, מתפלל למען עם ישראל, שלא ישמיד אותו חס ושלום, הוא אומר, מה יאמרו מצרים, אחרי שעשית לעם הזה את כל הניסים והנפלאות, וראו שהפכת סדרי בראשית, את כל העולם הפכת בשבילם, זה ראו מצרים. פתאום באמצע הדרך, מה יגידו? מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ הזאת, וישחתם במדבר. מה יגידו הגויים? הם לא יגידו הקדוש ברוך הוא לא רוצה, יגידו הקדוש ברוך הוא לא יכול, ואז הקדוש ברוך הוא מוכן לא להשמיד את עם ישראל לחלוטין. אותו דבר חטא העגל. שוב, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, ומה משה רבנו אומר לריבונו של עולם? למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? אומרים חז"ל, גם מופיע שם באבן עזרא, מה המצרים יגידו? לא יגידו הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא יכול, הנה ישנו כוכב שנקרא רעה, שהוא כוכב של המצרים, וחס ושלום הוא מנצח את ריבונו של עולם. איזה חילול השם זה! איזה חילול השם. לכן, בהכרעה הזאת, היה ברור לנו שהנה כל עם ישראל נשואות אלינו. והיה ברור לנו שמה שיקבע פה ייקבע לדורות. ואני חושב שאנשי גוש קטיף בחיים, ולצערנו אלה שבמוות ובמאבק ובגירוש, הם היו חפצה חתיכת קידוש השם אחד גדול. לא היה קידוש השם יותר גדול מזה. אני זוכר, סיפר לי יהודי, באתי לרב אחד הרבנים החשובים בבאר שבע, אמרתי לו תברך אותי לפני ראש שנה, תברך אותי. אומר לי, תשמע חביבי, אתה אל תבוא אליי, לך לגוש קטיף, היהודי הראשון שאתה פוגש אותו תבקש ממנו ברכה, זה יותר מהברכה שלי. כן, הספר הזה, ואני צריך לסיים, אני מבין, נכון הרב גבי? אז זה חצי מגיע. בסדר. הספר הזה, המיוחד שלו, זה החיבור של אמונה והלכה יחד עם החיים. זה לא סתם, לא, זה חשוב מאוד, לומדים ספרי אמונה וזה חשוב, ולדבר על זה זה נהדר. אבל לחיות אמונה, לחיות הלכה, לחיות מסירות נפש, יום יום, רגע רגע, שעה שעה, זה דבר שעין לא ראתה אלוקים זולתך. וזה זכינו בתור אנשי גוש קטיף, לחיות את הריבונו שלו. אני אומר לכם, מי שזכה למשל לתפילות בגוש קטיף, לא ראה תפילה, מי שלא זכה, לא ראה תפילה מעולם. אני לא זכיתי, לא לפני גוש קטיף ולא אחרי גוש קטיף. התפילות של פעם היו למה על מעדן, אולי מעל מדעתי. כל החיים, כל המציאות הזאת, יהודי שחי כל הזמן ריבונו של עולם. אתם יודעים מה זאת אומרת להיות קרוב לריבונו של עולם? מה זאת אומרת? לא היה יהודי בגוש קטיף שכל בוקר היה קם, היה מודה על שעבר, שהכל בסדר, מתפלל לעתיד. כמה היו קרובים לריבונו של עולם. ובכלל, החיבור הזה של החקלאות, והייתה אמונה תיתך, אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחיי העולמים וזורע, אזור של חקלאות, של עבודת האדמה, שכל כולה אמונה בריבונו של עולם. להיות חקלאי סתם, זה חיבור עצום לריבונו של עולם, זה אמונה. כי נגיד, שכיר מקבל משכורת, הוא בטוח שהמשכורת נותן לו או הבנק, או המחשב, או אני לא יודע מאיפה זה בא לו, הוא לא רואה בכלל, הריבונו של עולם בכלל לא מעורב בתוך הסיפור הזה. לא רואים את הריבונו של עולם. עצמאי כבר יותר תלוי, פתאום יש עליות, ירידות, כשאין נזילות, כשהיה אשראי, אבל עדיין יש לו כביכול שליטה על העסק. וגם כשהעסק עובד, או כשהעסק לאט לאט מתמוסס, זה תהליכים. חקלאי, אתם יודעים מה זה אמונה, קם בבוקר, בבוקר אחד, והכל הלך. הוא שם אלפים ועשרות אלפים ומיליונים בקרקע, ובוקר אחד הוא קם, אני לא מדבר כמה צריך להאמין שהדבר הזה נכנס באדמה, או נכנס לחול, שלא מצמח כלום, ולראות שבסופו של דבר זה מתפתח לשיחים של עגבניות. מישהו ראה פעם שיח של עגבניות? בגוש קטיף, שיחי עגבניות, הדלו אותם לאורך 13, 14, 15 מטר בתוך חרמות. לא כל אחד חושב איזה שיח עגבניות. החול הזה, איזה אמונה עצם של הדבר הזה. והחקלאי, כמו שאמרתי קודם, יכול לבוא בבוקר והכל הלך. איזה מזיק, איזה חמסין, איזה קרה, איזה משהו. וכל מי שחי, חי אמונה, חי ריבונו של עולם. אז אני מציע, הספר הזה, כמו שאמרתי, זה, הוא מרכז בתוכו את החיים. מבחינה כרונולוגית, תהליכים שעברנו לאורך כל השנים. בעיות, התמודדויות, כל מיני קשיים, כל מיני פיגועים שאני צריכים להתייחס אליהם. והתייחסות גם אמונית, גם הלכתית. אני מאמין שהספר הזה הוא ספר אמונה מיוחד ממנו. ספר חיים של אמונה. תודה רבה.